ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף מם זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שלישית מראש העמוד. פותחים בציטוט מהמשנה: היו שניהם חשודים. דיברנו, הזכרנו במשנה שאם אדם חשוד על השבועה, אז נוטלים את השבועה ממנו ומעבירים את זה לצד השני. בדרך כלל אדם שצריך להישבע, הוא נשבע לפתור את עצמו, אבל אם הוא חשוד, אז זה שכנגדו יכול להישבע וליטול. מה קוראים שניהם חשודים? אז המשנה אמרה: חזרה שבועה למקומה. דברי רבי יוסי. רבי מאיר אומר: יחלוקו. כאן אנחנו מצטטים פה עד כאן את המשנה. אמר לי רבה לרב נחמן: איכי תנן. השאלה פה, איך או מי זה שאומר במצב כזה יחלוקו? האם רבי יוסי הוא אומר יחלוקו, או רבי מאיר? נכון, לפי הגרסה שלנו כתוב רבי מאיר אומר יחלוקו, אבל מה שרשום אצלנו זה לא מה שהיה דווקא בפני האמוראים. הם התלבטו. אצלנו יש גרסה, אבל זה לא אומר שוב פעם מה שעמד בפני האמוראים היה התלבטות. אז עלתה השאלה: מי זה בין רבי יוסי ומאיר יחלוקו? אמר לי, אז רב נחמן הגיב: לא ידענה, אני לא יודע. הלכת עמי, אמר לי: לא ידענה. התמר, אמר רב יוסי בר מנימי, אמר רב נחמן: רבי יוסי אומר יחלוקו. כאן אנחנו רואים שלרב יוסי בר מנימי כנראה היה גרסה אחרת בדבריו של רב נחמן, כי לפני כן רב נחמן נשאל איך התנהג, והוא אמר לא ידענה. פה בצורה החלטית מובא בשמו של רב נחמן: רבי יוסי אומר יחלוקו. וכן תני רב זביד בר אושעיה: רבי יוסי אומר יחלוקו. שאם שניהם חשודים, אז לוקחים את הסכום שעליו הם מתווכחים וחולקים את הסכום. איקא דאמרי, גרסה אחרת מבחינת שמות: תני רב זביד אמר רב אושעיה. תשימו לב, לפני כן היה תני רב זביד בר אושעיה, לפי הגרסה פה זה רב זביד מצטט רב אושעיה. רבי יוסי אומר יחלוקו. אמר רב יוסי, אמר רב יוסי בר מנימי: עבד רב נחמן, עובדה, הוא פסק למעשה במצב כזה ששניהם היו חשודים על השבועה, יחלוקו. ראינו במשנה שאם שניהם חשודים, חזרה שבועה למקומה. לאיכן חזרה? מה הכוונה חזרה שבועה למקומה? אמר רבי עמי, אז הוא מביא שיש שתי דעות. רבותינו שבבבל אמרו: חזרה שבועה לסיני. זה ביטוי ציורי. רש"י בשבועה שלישית אומר: לסיני, לשבועת הר סיני, שהשביע הקדוש ברוך את ישראל על לא תגזול, והוא יפרע מן הכופר ממון לחברו. אבל בדין אין נזקקין לא לשבועה ולא לפירעון. זו דעה הראשונה. רבותינו, נמשיך בגמרא, רבותינו שבארץ ישראל אמרו: חזרה שבועה למחויב לה. אותו ראשון שהיה אמור להישבע ולפתור, אז השבועה חוזרת אליו, אבל מה לעשות, הוא חשוד, אז הוא לא יכול להישבע. אז אנחנו אומרים: מתוך שאינו יכול להישבע, ישלם. וזה ההבדל בין שתי הדעות. רבותינו שבבבל, כפי שראינו ברש"י, שהם אמרו חזרה לסיני, לא, אין תשלומים. לפי רבותינו שבארץ ישראל, מתוך שלא יכול להישבע, הוא כן ישלם. אמר הפאפה, מבחינת השמות האלו, רבותינו שבבבל, רבותינו שבארץ ישראל, מי הם? אז הפאפה מגלה: רבותינו שבבבל, רב שמואל. רבותינו שבארץ ישראל, רבי אבא. וכאן אנחנו נביא, להגיד מקורות או בסיס לשתי הדעות האלו, ובצד נציין שכתבנו נושא סלש מבנה. המעוינים הם שתי דעות איך לפרש את המשנה, שניהם חשודים חזרה שבוע למקומה. אחד, ראינו כבר רבותינו שבבבל רב ושמואל אינו משלם, רבותינו דרת ישראל רבי אבא מתוך שאינו יכול להישבע משלם. עכשיו נראה את כפי שמענו הבסיס לדעות האלו איפה נאמרו. אז אנחנו נמשיך בגמרא. רבותינו שבבבל רב ושמואל, תשימו לב יש פה נקודה ארוכה, ומיד אחרי זה יהיה עוד פעם נקודה ארוכה בעניין רבותינו שבארץ ישראל. אז רבותינו בבבל, אנחנו אומרים שאלו רב ושמואל, ובמצב כזה שאף אחד לא יוכל להישבע, אין תשלום דתנן. וכן, זה ציטוט ממשנתנו בדף ממה, וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה. והבינן בא, ואנחנו שואלים, מימן? אתה אומר שיתומים לא יכולים לגבות, אלא אם כן, אלא אם כן ישבו. עכשיו, ממי? הילמה מלווה. נגיד היתומים הם ילדי היתומים של המלווה, והם הוציאו שטר נגד לובש שהוא קיים. האם לזה התכוון המשנה שהם צריכים, אותם יתומים צריכים להישבע לגבות עם שטרם מהלווה? אבואון המלווה עצמו שקי בלא שבועה, והנה הוא בשבועה. אבא שלהם היה יכול לגבות עם השטר בלי שבועה. מה, אז אנחנו נכביד עליהם, נחמיר עליהם שצריכים להישבע? ודאי שלא. אלא הכי כאמר, כן, ככה יש להבין את המשנה. וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה. המלווה והלווה הלכו לעולמם, נשארו היתומים של זה והיתומים של זה. ואז אנחנו רואים, אם היתומים של המלווה באים לגבות מהלווה, הם צריכים שבועה. עכשיו אנחנו נגביל את זה, נצמצם את זה בשורות הבאות. רב ושמואל, וכאן קבקבנו את שמותיהם כי תשומת ליבנו עליהם כעת. אנחנו מחפשים איפה רב ושמואל אמרו שבזמן שאי אפשר להישבע אין שום תשלום. אז הם, שניהם אמרו, דמי תוויו, לא שנו שהיתומים היו גובים עם שבועה, אלא שמת מלווה בחיי לווה ואחר כך מת הלווה. אבל הסדר מאוד חשוב. אם מת המלווה בחיי לווה, מה ראינו מקודם? ראינו שבשלב הראשון שאבא שלהם המלווה מת, הם עדיין יכלו לגבות ממון ממש בלי שבועה. אז אפשר לומר שהם ירשו מאבותיהם זכות על ממון. אחר כך מת הלווה לפני שהם גבו, כעת מטילים על יתמי המלווה להישבע. אבל אני מדגיש פה, בגלל סדר האירועים שמת קודם המלווה, מה הם ירשו מאביהם? הם ירשו נגיד ממון ממש, שטר, יחזיקו שטר תקף בידם, ובכך יכלו, אבל לא הזדרזו, יכלו לגבות ישירות מהלווה. אבל מה לעשות, הוא נפטר, הוא מת, ואז הם בפועל גבו מיתומים יתמי הלווה, ואז הם צריכים להישבע. אבל ממשיך הגמרא, מת לווה בחיי מלווה, אז המלווה כעת הוא עדיין חי, הוא פונה לאן? הוא פונה לגבות מהיתומים של הלווה. האם הוא יכול לגבות ישירות עם השטר מהיתומים של הלווה? לא. כבר נתחייב מלווה, כוונה מלווה עצמו, לבני לווה שבועה. הוא לא היה יכול לגבות ישירות מהיתומים של הלווה. עכשיו, הוא מת, המלווה מת, ומה עכשיו? היתומים של המלווה, מה הם יעשו? ואין אדם מוריש שבועה לבניו. אז יש כאן מצב דומה למה שהזכרנו מקודם, עניין שניהם חשודים. יש פה מצב שיתמי המלווה לא יכולים להישבע. אין שבועה, ומה עוד? גם אין פירעון. הם לא יכולים לגבות מיתמי הלווה. אז מה רואים מבחינת רב ושמואל? במקום שאי אפשר להישבע, אין פירעון. וזה מה שהם אמרו בהתחלה, חזרה שבועה לסיני. אין כאן לא שבועה ולא פירעון. עכשיו נעבור לדעה השנייה. רבותינו שבארץ ישראל, שוב פעם תשימו לב, נקודה ארוכה. מי זה? רבי אבא. מה רבותינו שבארץ ישראל, כלומר רבי אבא סובר, שאם אין יכולת להישבע, אז כן צריך לשלם. והנה הוא. זה מעשה שראינו כבר לא מזמן בעבר. דף למד בית פה. אז רבתם שבארץ ישראל, רבי אבא, דהו גברה דחטף נסקה מחברי. נסקה חתיכת ברזל. הוא חטף את זה מחברו. עתה לקמד רבי עמי. המקרה בא לטיפולו. יתיב רבי אבא קמי, רבי אבא היה נוכח. הייתי חד סעדה, בא עד אחד, דמכתב חד פמיני. העד מעיד, היה חטיפה. אז רובן חטף משמעון. אמר לי, ורובן שחטף אומר, אין חטפי. נכון, אני עשיתי מה שהעד הזה אומר. ודידי חטפי. אבל מה? זה היה שלי. אמר רבי אמי, איכי לידיינו דייני לאי דינה. איך פוסקים פה? איך מה עושים פה? אז כאן הוא מתלבט, נעבור כמה שלבים של התלבטות, שלושה שלבים של התלבטות של רבי עמי, ואחר כך שלב רביעי רבי אבא אומר את דינו. שלב ראשון, נעים עלי זיל שלים, האם יש לבית דין לחייב את החוטב הזה לשלם? לקטרי סעדי, אין כאן שני עדים. אין שני עדים שמחייבים, שיכולים לחייב אותו לשלם. רשי מוסיף פה, לקטרי סעדי, ומיגו דאי ביי למימר לא חטפי. אם הוא היה רוצה לומר, אני לא חטפתי. מהימן נמי למימר דידי חטפי. גם נאמן לומר, יש לו רמה מסוימת של נאמנות לומר, מה שחטפתי זה שלי. עכשיו, שלב שני, נפטרי, הגמרא, רבי עמי מתלבא בו, האם לפטור אותו לגמרי? איקה חד סעדה. עכשיו, רשי מוסיף פה, יש עד אחד, ואם הוא החוטף, אצלנו, רובן שחטף, אם הוא היה אומר, לא חטפתי, הוא כן היה צריך לשבע, להכחיש את העד. העד אמר, חטפת. הדין הוא שאם יש עד אחד נגדך, אתה, אם אתה צריך להישבע, או אתה בוחר להישבע ולא לשלם, אתה צריך להישבע נגד מה שהוא אמר. ואם העד אמר חטפתי, אז השבועה היה צריך להיות לא חטפתי. אבל לבינתיים אותו בן אדם אמר חטפתי, ואם אמרנו מקודם שנאמין לו בזה שאומר חטפתי ודידי חטפתי, כי הוא היה יכול לטעון לא חטפתי, אבל אם הוא היה טוען לא חטפתי, אז הוא היה צריך להישבע. אז אנחנו לא יכולים לפתור אותו. שלב שלישי, הגמרא ממשיכה, נעים עלי זיל השתבע. אז בואו נחייב את החוטף להישבע. עכשיו מה יהיה נוסח השבועה? הוא היה רוצה להישבע, חטפתי, אבל היה שלי. אבל זה לא שבועה. זה לא שבועה שאנחנו יכולים להשביעו. למה? כי ברגע שיש עד אחד, השבועה שנוכחות העד מחייב, זה שבועה להכחיש את דבריו. רש"י כותב, להשתבע את השבועה שהעד מחייבו, אינו יכול. אתה מודה, תחטף. והעד מחייבו להישבע שלא חטף. וגבי אח שבועה הוא פסול. לגבי השבוע הזה הוא לא יכול להישבע, הוא פסול להישבע, כי הוא כבר אמר שהוא כן חטף. הוא לא יכול עכשיו להישבע לא חטף. אז לגבי השבוע הוא פסול כגזלן יצוקו השבועות, לא שהוא גזלן, אבל כמו שגזלן לא יכול להישבע שום שבוע, גם ההוא החוטף פה שלנו לא יכול להישבע. אז זה הדמיון לגזלן. והלקה למימה להשתבע דידי חטף, שאין זו שבועה המוטלת עליו, כמו שאמרנו מקודם. כי הכלל הוא בעד אחד, המחייב שבועה, השבועה צריך לנסחו, הניסוח שלו צריך להיות אנטי, נגד, הפך, מה שהעד העיד. אז שוב פעם, נקרא את זה בגמרא, שלב השלישי, נאמר להזיר להשתבע, האם נפנה לחוטף ותגיד לו, ונגיד לו, תשבע. כיוון דאמר מכתב חטפי, מאחר שהוא כבר אמר שהוא כן חטף, מסכים העד. אבי לי כגזלן, במובן הזה, שמה, הוא לא יכול להשבע השבועה שמוטלת עליו, דהיינו, לא חטפתי. כי הוא כבר אמר חטפתי. אז מה עושים? אמר לי רבי אבא, אבי מחויב שבועה ואין יכול להישבע. יש פה מצב שאותו חוטף הוא בעיקרון מחויב שבועה, כי יש עד אחד שמעיד פה, אבל לא יכול להישבע כפי כל הנקודות שהזכרנו, וכל המחויב שבועה ואינו יכול להישבע משלם. כפכבנו המילה משלם, כי זה הלב העניין של רבי אבא, של רבותינו שבארץ ישראל. אז גם במקרה שלנו, ששניהם חשודים, זה מצב שאף אחד לא יכול להישבע, ומה הדין? אם אין אפשרות להישבע, אז זה שהיה צריך להישבע כדי לפתור את עצמו, הוא לא, אלא מה הוא משלם. אמר רבא, קבעתי דרבי אבא מסתברא. תשימו לב, רבא מתחיל פה נקודה ארוכה שממשיך עד עמוד ב', עד שורה חמישית, שורה רביעית בעמוד ב'. אז רבא מצדד עם דרכו, עם שיטתו של רבי אבא. למה? דתני רבי עמי, מביא כאן מקור קצר, מצטט פסוק משמות פרק חף ב' פסוק י', שנמצא בפרשת שומר שכר. כתוב שם שבועת השם תהיה בין שניהם. אז יש כאן מיעוט בין שניהם ולא בין היורשים. היכי דמי, כאן יש לנו שלבים, שלבי בירור, לכן יש לנו פס כפול, והם הסברנו בצד, הם התגעת של המילים אילמה, אלא שלבי בירור, לאיזה צורך יש למעט את היורשים. אז השאלה היחידה מי אילמה, דיאמר לי יורש המלווה, אומר מנה לאבא ביד אביך. אז יש יורש שמלווה, או של תובע, פונה ליורש של הנתבע ויאמר לי, ויורש הלווה עונה, אתה טוען שאבא שלך יש תביעה על 100, מנה זה 100. אז היורש הלווה עונה 50 איטלי ו-50 לטלי. זה נראה כמודה במקצת. אז על זה, אם זה, אם על זה דובר מבחינת המקור שקראנו, מה לי ומה לי עבורה, אם זה האנשים המקוריים, יש כאן מודה במצד צריך להישבע, אז מה זה משנה אם זה יורש או זה אבא עצמו? למה שלא יישבע היורש, מאחר שהוא טוען טענת בריא, כפי שמובא ברש"י? אז למה שלא יהיה שבועה אם זה הסיפור? אלא לאו, דאמר לי, מנה לאבא ביד אביך. שוב אותו תביעה. עכשיו כאן היורש של הנתבע עונה, אמר לי, 50 ידענה. ו-50 לא ידענה. אני יודע על 50 שהוא חייב, אבל 50 הנוספים, אני לא יודע. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', היא אמרת בשלמה, אביו, כי אי גוונה מחייב. רש"י למעלה אומר, אביו, כי אי גוונה מחייב שבועה, בעיקרון, אם לא היורש, אלא הנתבע עצמו, במצב כזה, שאומר, אני יודע שאני חייב לך חצי ממה שתובע, מבחינת היתרה אני לא יודע, במצב כזה הוא בעיקרון חייב שבועה, רש"י ממשיך, מתוך שאינו יכול להישבע, דה אינו יודע כמה, אינו יודע, זה לא נוסח שאפשר להישבע עליו, לשלם. אז הוא הנתבע עצמו היה צריך לשלם. שוב פעם, מה תיארנו? מצב שלא יכול להישבע, משלם. היינו דצריקה לימודי למפטר היורש בתואן טענה זו. לכן נדרש לנו פסוק, או דרשה מהפסוק, למעט יורש, שהוא במצב כזה לא היה חייב, ולפתור את היורש. אבל אני שוב מדגיש, מבחינת הנתבע עצמו, במצב שהוא לא יכול להישבע, כן היה צריך לשלם. בא הפסוק ממעט היורש. זה תואם לשיטת רבי אבא, שבמצב שאדם לא יכול להישבע, הוא משלם. נמשיך. אלא היא אמרת אביו כי אי גוונה נמי פטור. אם היינו מאמצים את שיטת רב ושמואל במקרה הזה, שאדם שלא יכול להישבע הוא פטור, אז האדם עצמו שטען 50 אני יודע ו-50 הנוספים אני לא יודע, ואם הוא היה פטור מלשלם, קרא גבי יורשים למה לי? למה יש צורך לפסוק לפתור את היורשים? זה פשוט, אם האבא היה פטור, הם ודאי היו פטורים. אז עד כאן נקודת רבה, שמראה שהדין של רבי אבא יותר מסתבר. ורב ושמואל, אי שבועת השם, מי כדרשי בי, מה הם לומדים מהפסוק הזה שעד עכשיו שמענו, שהדיוק ממנו בא לטובת רבי אבא, אז מה השיטה הנגדית רב ושמואל לומדים מהפסוק? מבאי אלי לחידתניה. אז יש כאן מקור ברייתא, כפי שאתם רואים, עם משולשים, ובו אנחנו מדגישים את השם שמעון בן טרפון, עם סדרה של אמרות או דרשות של שמעון בן טרפון. הראשון הוא מה שנוגע אלינו, והשאר זה פשוט מובא בגלל שהזכרנו כבר שמעון בן טרפון, ונשמע עוד דרשות שלו. אז שאלנו לאיזה צורך הפסוק שבועת השם לרב ושמואל, לחידתניה. הגמרא ממשיכה, שמעון בן טרפון אומר שבועת השם תהיה בין שניהם, מלמד שהשבועה חלה על שניהם. רבנו חנני אומר, שמעון בן טרפון אומר שבועת השם תהיה בין שניהם, באמת שהשבועה חלה על שניהם, כלומר אי אפשר שאין אחד מהן על שקר, או התובע תובע מה שאין לו עליו ומשביעו בחינם, לפיכך השבועה חלה על המשביע בחינם, או הנשבע כופר ונשבע על שקר. כפי שאמרנו, בהמשך הברייתא יש עוד דרשות של שמעון בן טרפון, ונמשיך, שמעון בן טרפון אומר, עזרה לעוקב אחר נואף. מנין? רשי מסביר מה זה עוקב אחר מנאיף, רשי שואה שלישית, נעשה לו אפטרופוס לנואף, להרגיל לו נשים לניאוף. אז הלאו להיות כזה מין סרסור להביא נשים לנואפים, מה אז המקור שיש בזה איסור? תלמוד לומר, לא תנאף, זה בעשרת הדיברות, זה בהחלט על האדם שמבצע את האיסורים עצמם, אבל אותו אפשר לקרוא לא תנאיף, זה האפטרופוס הזה שמרגיל לנואף אנשים. הפסוק אומר בדברים פרק א' פסוק חב זין, ותרגנו באוליכם. שמעון בן טרפון אומר, זה בפרשה שמשה רבנו מעביר מוסר ותוכחה לעם ישראל, אנחנו שומעים משמעון בן טרפון שהמילה ותרגנו אפשר להסתכל עליו כנוטריקון. תרתם, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמרגלים שנשלחו על ידי משה תאו, הם היו בארץ כמרגלים, וגיניתם בעלו של מקום, ואחרי זה באתם וגיניתם את הקדוש ברוך הוא שהוא השכין את אהלו, כך רש"י אומר, ביניכם. אז זה ותרגנו. עוד פעם, תרתם וגיניתם. בעליכם זה בעלו של מקום. הדרשה הרביעית, עד הנער הגדול נער פרט, גם זה בדברים פרק א' פסוק זין, שמוזכר גבולות ארץ ישראל. שמעון בן טרפון אומר, קרב לגבי דעינה ועידן. מי שנוגע במי שהוא משוח בשמן, גם הוא נהיה משוח, גם הוא ירגיש שומני. אתה נדבק למקור שומני, גם אתה תרגיש שומני. מה הקשר? אז יש להסביר, נהר פרט מופיע גם בספר בראשית, והוא נזכר אחרי שלוש נהרות אחרות, שלושה נהרות גדולים, הוא הרביעי, בעצם הוא הקטן שביניהם. אז למה פה כתוב הנהר הגדול? כי מאחר שאנחנו מדברים על גבולות ארץ ישראל, והנהר פרט הוא אחד מהגבולות, אז הוא, הנהר הזה, נגיד, נוגע בארץ ישראל, דבר גדול. אז גם גדלות שייך אליו, למרות שהוא בעצם קטן, אבל מאחר שהוא נדבק או קרוב או מהווה גבול לארץ ישראל שהיא חשובה, אז חשיבות שייכת גם לאותו נהר, נהר פרט. דבי רבי ישמעאל תנא, עבד מלך כמלך, אותו רעיון עם משל אחר. אז עבד של מלך זה הנהר פרט, הוא כמו מלך, כמו ארץ ישראל. והחנווני על פנקסו וכולי. אנחנו ראינו במשנה סיפור שבעל הבית פנה לחנווני לשלם לפועליו, ובא היום והחנווני פונה לבעל הבית לתשלום, והבעל הבית למה הוא בא לתשלום? כי הבעל הבית ביקש ממנו לתת תשלום, לתת סחורה לפועליו. בינתיים הפועלים טוענים שהם לא קיבלו סחורה, החנווני טוען שהוא כן נתן להם. אז אם הפועלים צודקים שלא קיבלו מהחן וני, אז בעל הבית צריך לפצות אותם. אם החן וני צודק שהוא כן שילם להם, אז הבעל הבית צריך לפצות אותו. וראינו במשנה ששניהם נשבעים, הפועלים נשבעים שלא קיבלו, החן וני נשבע שהוא שילם, ושניהם תובעים מה שמגיע להם מבעל הבית. אז בעל הבית צריך לשלם כפול. יש לציין שהחנווני הוא לא מאמין לשבועת הפועלים, הוא לא חייב לקבל, הוא לא האמין להם, הוא מאמין לבעל הבית, לא לפועלים. והפועלים אותו דבר, הם לא מאמינים, הם לא חייבים לקבל את השבועה של החנווני. אז יוצא ש שניהם הפועלים ואכן ונשבעים, אבל ברור שיש פה שבועת שקר אחד. אז נחזור לגמרא. תניא, אמר רבי, תורח שבועה זו למה? רש"י כותב, תורח שבועה זו למה? ששניהם באים לבית דין שתצא שבועת שווא מביניהם. ולא פירש רבי מהי סבירה לי, אי נוטלין בלא שבועה כבן ננס, או יפסיד חנווני בשבועת פועלים. אז רבי הגיב למה שנכתב במשנה, זה לא יכול להיות ששניהם נשבעים. אמר לי רבי חייא, תנינה, שניהם נשבעים ונותנים בבעל הבית. אתה תמה על כך, אבל אתה עצמה שנית במשנה. הרי רבי ערך המשניות והוא כתב סתם משנה, וסתם משנה אמור להיות דבר סמכותי או מחייב, וכתבת ששניהם כן נשבעים ונותנים מבעל הבית. האם רבי שינה את דעתו? קיבלה מיני או לא קיבלה מיני? האם רבי קיבל את דבריו של רבי חייא או לא? תשמע דתניא, רבי אומר, פועלים נשבעים לחנווני. ואם איתה, אם רבי קיבל את דבריו של רבי חייא, מה זה פועלים נשבעים לחנווני? לבעל הבית מבעלי. לפי התסריט שבמשנה, שרבי חייא ניסה, נגיד, להעצים, לפי התסריט של המשנה, הפועלים נשבעים לבעל הבית שאנחנו לא קיבלנו תשלום. מה זה פועלים נשבעים לחנווני? אז בשלב הזה נראה שרבי לא קיבל את הערת רבי חייא. אבל הגמרא ממשיכה. אמר רבא, בעצם הוא כן קיבל את הערת רבי חייא, ויש כאילו לחזור לגרסת המשנה. מה זה הפועלים פה נשבעים? פועלים נשבעים לבעל הבית במעמד חנווני, כי איכי דלכסופו מיני, כמו דבר של רבי חייא, הפועלים נשבעים לבעל הבית. מה נוכחות חנווני שהיה בברייתא? ככה, כשהפועלים נשבעים לבעל בית שלא קיבלנו שום דבר, צריך להיות בנוכחות החנווני שטוען שהוא שילם להם. אז אם הם באמת כן קיבלו, הם יתביישו להישבע שלא קיבלו. אז אם כבר נשבעים שהם לא קיבלו, למרות נוכחות החנווני, זה מחזק נגיד את טענת הפועלים, שבכל זאת אחרת היו מתביישים לשקר. ואם בכל זאת נשבעים, סיבה טובה של להאמין להם, והבעל הבית יצטרך לשלם להם. אנחנו ממשיכים לסוגיה חדשה. צד בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו כך, שתי קטעי עדים המכחישות זו את זו. מה דינם להעיד כל כת בנפרד בעדות אחרת? אז יש כאן דין תורה, תובע וניפה, כל אחד מביא עדים, כל אחד לצד שלו. עדי התובע אומרים שנגיד החוב לא שולם, עדי הנתבע מעידים החוב כן שולם. אז זה עדות בהכחשה. יש פה קט אחד שמשקרת, אנחנו לא מזהים מי זה. מבחינת דין תורה הנוכחי אי אפשר לחייב שום צד, שום דבר, כאילו יש, זה נקרא עדות בהכחשה, ו נגיד מסלקים או זורקים את העניין מלפני בית הדין. זהו. אבל השאלה שבו אנחנו נידון, כל קט פה, מה דינו להעיד או לחתום על שטר ללא קשר לקט שכנגד? זה הכוונה בעדות אחרת. כל אחת מהקטות האלו יביאו בנפרד לעדויות אחרות. לא שיופיעו שניים האלו מול שניים השניים, אלא כל אחד בנפרד בעדויות חיצוניות. רב הונה הוא מקשרים להעיד בעדות אחרת. רב חיסטה, שתי הקטות פסולות להעיד עדות אחרת. כפי רב חיסטה, הם קלקלו לעצמם לצמיתות היכולת להעיד גם כן בנפרד בשום דבר, כי יש פה אחד מהם שקרנים. לפי רב חיסטה, אני לא רוצה לשמוע אותם בשום מקום אחר. אני מדגיש שהמשך הדיון בגמרא יהיה אליבא דרב הונא. לפי רב חיסטה אין מה לדון בכשרות העדים האלו בשום עדות אחרת. המשכנו לרשום בשוליים. הגמרא מביאה ארבע מקרים של מלווין ולווין שחתומים עדים אלו כל קט בנפרד על שטרותיהם. שטרות שאנחנו נראה שקשורים להלוואות בהמשך. איך יפסוק רב אונה דאמר דהם קשרים לעדות אחרת בכל אחד מהמקרים האלו? עכשיו נראה על מה מדובר. נחזור לגמרא, יתמר, שתי קטעי עדים המכחישות זו את זו, באיזושהי דין תורה, שתיים ושתיים, אמר רב הונא, זו באה בפני עצמה ומעידה, כוונה בעדות אחרת, וזו באה בפני עצמה ומעידה. אני כאן רוצה להוסיף, אבל אין מצב שעד אחד מקט זו, ועד אחד מקט השנייה יצטרפו להיות קט עדים, כי אחד מהם ודאי משקר, ודאי עד שקר. אז ליצור קט אחד מזו ואחד מזו זה בלתי אפשרי, אבל אנחנו מבינים שרב הונא, מאחר שיש ספק מבחינת קט זו משקרת או קט זו, זה לא מספיק לפגוע בשם הטוב, לפסול אותם להעיד בעדויות חיצוניות כל אחת בנפרד, כל קט בנפרד. בגמרא אנחנו רואים עכשיו בהמשך, רב חיסטה אמר בעדי סעדי שקרי, למה לי? יש פה קט אחת משקרת, אני לא רוצה לשמוע אותם להעיד בשום עדות אחרת. עכשיו אנחנו ננתח ארבע מקרים שונים. אם תראו, יש קו משותף, מה שמכנה משותף בין המקרים האלו. שני מלווין ושני לווין. לדוגמה, רובן יובה כספים לשמעון, ונפתלי יובה כספים לזבולון. זה שני מלווים ושני לווים ושני שטרות. רובן שהלווה כספים לשמעון, הוא הכתים קט אחת מאלו שכבר בעבר היו בהכחשה. אנחנו אולי צריכים להדגיש שהמקרים האלו הם המשך מנקודת ההתחלה, שתי קטות שהיו מכחישים זו את זו. ובין ושמעון בהלוואה שלהם, ובין הכתים קט אחת מהקטות האלו. נפתלי שהלווה כספים לזבולון, הוא הכתים על השטר שלו הקט השני. הגמרא אומרת, היינו פלוגתיו, זה בדיוק נקודת המחלוקת בין רב הונה ורב חיסדא. רב הונה מכשיר את זה, כי כל קט מהקטות שהזכרנו מקודם, הם מופיעים בנפרד. הם לא מופיעים זה מול זה בדוגמה הזאת של שני מלווים ושני לווים. רב חיסדא, כמובן, הוא פוסל אותם גם בדוגמה הזאת. מקרה שני, מלווה ולווה, ובין מלווה כספים לשמעון פעמיים, זה הוא שני שטרות. אחד, ובין נתן שתי הלוואות לאותו לווה. על שטר, על הלוואה ראשון, הוא הכתים הקט הראשון מהשתי קטות האלו שבעבר היו בהכחשה זאת מול זאת. אז בשטר הראשון הוא הכתים קט הראשון. בשטר השני, בהלוואה השנייה, לא על אותו סכום. זה פשוט הלוואה נפרדת, אבל אותו לווה, מאותו מלווה, הוא הכתים את קט השני. יש כאן, מבחינת המלווה והלווה, המלווה מחזיק שני שטרות, ועם אותם שתי קטות שבעבר ראינו זה מול זה בהכחשה, שהם מופיעים קט ראשון בשטר אחד וקט השני בשטר השני. אפשר לומר שהמלווה הזה מחזיק באחד משתי השטרות האלו עדים שקרנים. המלווה הזה מחזיק שוב פעם, בשני שטרות. אז זה כאילו יש קט אחד מול קט השני. כי שטר אין לו תוקף, אלא אם כן עדים חתומים עליהם. אז זה מצב שכאילו זה מול זה. איך רב הונה פוסק? ממשיך בגמרא, יד בעל השטר על התחתונה. בעל השטר זה המלווה שרוצה לגבות חובו. אמרנו מקודם שהשטרות היו על שתי הלוואות, לא בסכומים דומים. אז מה המלווה יכול לעשות פה? הוא יכול לגבות רק הסכום הקטן בין שני השטרות. כאן מדובר נגיד ספק ממונות. אז מבחינת רב הונה, אחד מהחובות הוא לגיטימי, אבל איזו? אז אנחנו, רב הונה פוסק, הקטן שביניהם, כי בעניין ספק ממון, אז אי אפשר להוציא ממון מחזקתו של הלווה, הוא מחזיק על הצפים, אז אין ספק מוציא מדי ודאי, אז לכן המלווה יכול לגבות רק השטר הקטן, הסכום הקטן. אנחנו נסתכל ברשי, מלווה ולווה ושני שטרות, שיש לו לאדם אחד שני שטרות על שתי הלוואות על חברו, ואחד מהן, קט אחת מהן חתומה על זה, ואחת על זה, קט השנייה על השטר השני, יד בעל השטר התחתונה, בין רב הונה בין רב חיסדא אין חולקים בזו, אין כאן מחלוקת בין רב חונה וחסדא איך לפעול פה, שרי זה בא עליו מכוח שתי כיתות, אחת כשרה ואחת פסולה. אין אתה יכול לפסול את שניהן ולא להכשיר את שניהן. הלקח שטר קטן שבהם גובה אימנו והגדול יפסיד. לפי שאומר לו, זו היא הפסולה. הלווה יכול לטעון, אם אתה בא לגבות ממנו את השטר סכום הגדול, לא, 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 זה הפסולה. ומספקה לא מפקין לממון המיני, אבל ממה נפשך הקטן גובה? יש בכלל 200 מנה, מנה זה 100, 100 הוא נמצא תוך 200. אז המלווה שמנסה לגבות עם שניהם, הלווה יכול לדחות אותו, וממה נפשך אחד מהם קשר, וזה יהיה על הסכום הקטן. נמשיך בגמרא. שני מלווין, זה דוגמה שלישית, שני מלווין ולווה אחד ושני שטרות. הגמרא אומר, היינו מתניתין, נעשה הקבלה. שני מלווין זה דומה למקרה של החנווני שיש לו תביעה על בעל הבית, והפועלים יש להם תביעה על בעל הבית. אז במקרה של של המשנה, החנווני על פנקסו, בעל הבית הוא נחשב הלווה, כמו לווה רגיל, הוא חייב, הוא חייב לשלם למלווה, אז בעל הבית חייב לחנווני מצד אחד ולפועלים שלו מצד שני. אז הדוגמה הזאת, הדוגמה השלישית בגמרא, ששני מלווין ולווה אחד ושני שטרות, שתי תביעות נפרדות, זה מה שראינו במשנה. אז אין פה מקום לרב הונה לחלוק הזה. אז מה שכתוב במשנה זה מה שיחייב במקרה כזה. מה יהיה הדין בסופו של דבר? הבעל הבית יצטרך לשלם לשניהם. מקרה רביעי, שני לווין ומלווה אחד ושני שטרות. מהי? יש אדם אחד שהלווה לשני אנשים לווים, שני לווים נפרדים, בשטר אחד, קט אחת מאותם קטות שהיו בהכחשה מקודם, אז המלווה הכתים קט הראשון על שטר הראשון, ללווה הראשון, והמלווה הכתים את קט השנייה על ההלוואה שהוא נתן ללווה השני. מה הדין? מה יאמר רב הונא בזה? וכאן רש"י מפרט מה ההתלבטות. אז נלמד ביחד רש"י, ארבע שורות מהסוף. שני לווין ומלווה אחד, הוציא מלווה זה שני שטרות, זו חתומה בזו, וזו הקט השנייה חתומה בזו. מה יאמר רב הונא בזה? מי אמרינן? מצד אחד, אפשר לומר, כיוון דחד גב ראו דמייטי להו לכמן, כמובן מלווה אחד בא לכמן לפנינו עם מה? עם שני שטרות, עם אותם שתי כיתות, לא מזדקגינן לי, אולי אנחנו לא, אנחנו ביתים לא נטפל בו, לא נפעל עבורו. מה נפשך? בשטר פסו בא לפנינו, הוא בא עם שטר פסול, אחד מהשתי השטרות האלו פסולות. זה דוחה אצל זה וזה אצל זה, ויפסיד. יש לנו שני לווין. אז כשבעל הבית, כשהמלווה בא לגבות בעל המלווה הראשון, מה פתאום שאתה בא, אתה מחזיק שטר פסול, תלך להוא, לגבות ממנו. וגם השני, פינג פונג, הוא ידחה את המלווה, מה אתה בא אליי, לווה השני? שטר שאתה מחזיק, שטר פסול, תלך אליו. השטר שיש לו, יש לך עליו, הוא שטר קשה, אז תגבה ממנו. עוד דלמה, ממשיך השני, כיוון דאר שני לווין הוא מוציא, אותו מלווה מציא את השטר על לווה זה, ואחר כך הלווה זה. זו באה ומעידה, וזו באה ומעידה. אפשר אולי, במו עינינו, להסתכל על שתי הכתות האלו כשתי עדיות נפרדות, כי מצד הלווים הם שני אנשים נפרדים. מצד המלווה, כפי שאמרנו, זה כאילו מאחד אותם. הגמרא סיימה פה בתיקו. אבל רש"י מוסיף, לרב חיסדא לא מבעלי, לפי רב חיסדא אין פה שאלה. אפילו בשני מלווין ושני לווין, ממש הכל נפרד, ושני שטרות, פסול. כי הוא אמר, בהדי הוא, רב חיסדא זרק אותם לכל הרוחות. וכל שכן בשני לווין ומלווה אחד, וודאי רב חיסדא לא יקבל אף אחד במקרה הנוכחי. נמשיך בגמרא. מה טיב רב הונא בר יהודה? עכשיו אנחנו נעלה קושיה על רב חיסדא. רב חיסדא טען שבשתי כתות המכחישות לא, אין מקום לקבל אותם בשום עדות אחרת. אז קושיה ארוכה, תשימו לב. אז רב הונא מקשה, ואנחנו נמשיך לדף מם ח' עמוד א'. יש כאן מקור תנאי בעניין עדות החודש. עדות החודש דורש עדים שיעידו שראו את הירח בחידושה, באים לבית דין עם עדותם שראינו את המחזור הלבנה החדשה, אז בית דין קובעים שזה מסמן ראש חודש. אז אחד אומר, עד אחד, אדם אחד אומר שהוא ראה את הירח מעל האופק גבוה שתי מרדעות. מרדעות זה מין מקל שבו מקים שור בחרישה, יש לו אורך קבוע, ידוע, זה אחד נגיד מידות שרואים בשס. אז עד אחד אומר שהירח היה נראה בגובה כזה מעל האופק. ואחד אומר שלוש, יש הפרש קטן או הבדל סביר, אז לכן אנחנו אומרים עדותן קיימת, לא אומרים שכאן יש איזו הכחשה ביניהם, אז אפשר לקבוע ראש חודש על פי שני עדים אלו. אבל אחד אומר שלוש ואחד אומר חמש, עדותן בטלה. מה זה? לא יכול להיות הפרש כזה. אז אחד מהם הוא פשוט משקר, אז אין כאן שני עדים, אבל מה? הוא מצטרפין לעדות אחרת. מה אליו? לעדות ממון. והנה מה אנחנו רואים? עד אחד מצטרף לעדות אחרת בעניין הלוואה, לחתום השטר, ועד השני יכול להצטרף לעד אחר באיזו עסקה אחרת. לא זורקים אותם לכל הרוחות, וזה קשה רב חיסדא. רש"י כותב, מה אליו, שורה שלישית, מצטרפים לעדות ממון, כל אחד מהם קשה להעיד עם עד אחר, לא אדם שלישי מהשוק, בעדות ממון, ואף על פי שידענו שאחד פסול, וקשה לרב חיסדא. תשובה, אמר רבא, מה הכוונה פה ומצטרפים לעדות אחרת? לא כמו שאמרנו עכשיו לאיזו עדות ממון, עסקה חיצוני. לא, לא, לא. אנחנו נשארים בעדות החודש, קביעת ראש חודש. הוא ואחד מצטרפים לעדות אחרת של ראש חודש. נכון, ראינו שני עדים מכחישים, זה אומר שלוש מרדות, זה אומר חמש מרדות. מה יהיה אם עד שלישי יבוא ויסכים עם אחד מהם? עד עכשיו עד אחד אמר שלוש מרדות גובה, השני אמר חמש מרדות גובה, יבוא אדם שלישי ויסכים עם זה שאמר שלוש נגיד. אז מה יש לנו עכשיו? שניים מול אחד. תהווה לתרי וחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים. אז במקרה כזה, זה הקט עכשיו הקט החדש שנוצר, שיש כאן שניים שאומרים שהירח היה שלוש מרדות מעל האופק, אז הם העדים המתקבלים, ומשאמר חמש הוא בטל, כי אין דבריו של אחד מול שניים. נראה את זה ברשי עכשיו. אמר רבא, אחי כמר, אחד מאלו, אמרנו, אחד אמר שלוש, אחד אמר חמש, אחד מהם מצטרף עם עד אחר, אם יאמר כמותו בעדות זה. והיינו עדות אחרת, שנעשית קט זו, המצטרפת עדות אחרת לעצמה, בחודש זה, דגלי מילתא דקושטא אסיד, שרי זה מסיו, ואבילי תרי וחד. אני מבין שעדות אחרת זה כוונה נוצר קט אחרת, דהיינו עד עכשיו זה אחד מול אחד, אז בזה שבא אדם שלישי ומסכים עם אחד מהם, זה יוצר קט חדשה, והם מצטרפים יחד לדחות את זה שאמר שלא כמותם. עד כאן שיעורנו להיום.